עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. 103 FM. 1 2.
תחיל, אל תחכה שאני מתיישב איזה, יש פה, זה לוקח איזה פרוצדורה של דקה או שתיים, לא? בוקר טוב ברק סרי.
בוקר טוב, יום ראשון, מחר...
ראש השנה.
שנה חדשה. אתה יודע, השנה זה יהיה אתגר קטן מאוד לקוות שתהיה שנה יותר טובה, כי אנחנו מסיימים שנה מאוד מאוד בעייתית. כמעט מכל הבחינות, מסיימים אותה רע, ונקווה שבאמת בשנה הקרובה יהיו הרבה הרבה יותר דברים טובים.
קודם כל התחלנו טוב עם המעצר של ה... אתה ידעת שהיא מסתובבת חופשייה הזאת? חנין זועבי? עד עכשיו, מסתבר שעד הבוקר הבחורה הזאת הסתובבה חופשייה. זאת היא מהמרמרה, מהערל והתינופת על ישראל עד עכשיו, אני בהלם, לא זה שאני יצרה, זה שהסתובבה חופשי עד עכשיו, מטורף בעיניי. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל.
יאללה, בבקשה.
כן, אני אתאר את מה
שעולה. רק למאזינים, תשארו אותנו הלאה, יש היום גם נמברים של ברק סרי, וגם השר איתמר בן גביר יהיה פה בשעה אוטוטו, כך שאין לנו הרבה זמן גם לאכול את הראש.
טוב, שמענו. המלחמה נמשכת, מאות אלפים של עזתים עוזבים את העיר עזה.
כחצי מיליון.
מאות אלפים נשארים שם, גם כן כחצי מיליון, אולי קצת יותר. והמלחמה הזאת נמשכת, ויש הרוגים, ויש פצועים, ואני לא רואה בה שום תוחלת, אבל שום דבר זולת איזה שיקולים פוליטיים טהורים שהתערבבו בכל לכל אורך המלחמה הזאת, וביתר סט עכשיו. אני לא שומע, לפחות ממה שאנחנו ככה מתבשרים, שחמאס נשבר, מפסיק, להפך, הוא פרסם בסוף השבוע כל מיני פרובוקציות, מלחמות פסיכולוגיות, על 48 רון הרדים שצפויים להיות, שזה דבר נורא, ומשפחות החטופים בצדק, בדאגה גדולה, כי בנקודת הזמן הזו, מצבם של החטופים, באמת, לוט בערפל זה מילה אולי אופטימית לעומת מה שהם מרגישים, הכניסה של צהל והסיכול הכושל בקטר והדר הבשורות, ושאתה שומע מכל כיוון אפשרי, כולל מהמתווכות, שהעסק תקוע, תקוע לחלוטין. אני גם לא תולה שום תקוות בנסיעה של נתניהו, עוד נסיעה לוושינגטון. אני אזכר בנסיעה הקודמת שלו לוושינגטון, אני זוכר את הפגישות שלו בנירוז עם משפחות חטופים, כולל עם עיניו צנגאוקר, כולנו חשבנו שהוא ממש הולך לחתום באופן רשמי על עסקת חטופים, טס לוושינגטון, היה בוושינגטון, חזר, שום דבר לא השתפר במצבם, כלום ושום דבר, ואני גם מאוד מודאג, אתה יודע, אני שומע את מה שאומר הנשיא טראמפ לגבי מספר ההרוגים בקרב החטופים, אני... אפילו אתמול שמעתי שמישהו העיז, כמובן לא בשמו, להגיד, טוב, עזבו, אז הנשיא טראמפ אמר, כן, האיש הם מפחדים להשתעל לידו, אז פתאום משהו אמר לגבי מספר הרוגים, שהוא מספר הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, לפי הנשיא טראמפ, שאני מניח שיש לו איזה נגישות למקורות מודיעין כאלה ואחרים, אומר, נותן תחזית מאוד מאוד לא אופטימית לגבי מספרם, והכניסה ההולכת ומתעצמת לתוכי עזה, אני לא יודע איך תביא לשיפור, לשחרור, למשהו שהוא ככה ייתן לנו איזו אופטימית בכל מה שקשור לעסקת חטופים עתידית. ועוד דבר, המפולת המדינית שהוביל אותנו נתניהו, הוביל אותנו, האיש שנכשל כישלון מוחלט בשבעה באוקטובר, האיש שכל הכישלון הזה כולו על הראש שלו, האיש הזה נכשל גם עכשיו בניהול המלחמה, ובעיקר בניהול הקרב המדיני. היום בריטניה, מדינה, כן, לא כותלת קנים באירופה, הולכת להכיר במדינה פלסטינית. עוד 154 מדינות, 154 מדינות, 80% ממדינות העולם, הולכות בתקופה הקרובה להכיר לקראת הכינוס פתיחת העצרת הכללית של האום במדינה פלסטינית, ובד בבד עם זה אנחנו שומעים על סילוק ישראל, זה ממש דברים תדירים, אנחנו כל יום מתבשרים, אני אומר רק מה שקורה ביממה האחרונה, ישראל סולקה מיריד התיירות הגדול באירופה, קטר דורשת לסלק את ישראל מכל המפעלים האירופיים בכדורגל.
קורה עם האירוויזיון.
תזלזל, אתה ראה, באמת.
אני משלים לך.
אתה יודע, זה בורות מה
שאתה. אני משלים לך, האירו של האירוויזיון.
נובע מבורות. נו,
קדימה, בבקשה.
נובע מבורות.
בסדר, תסיים.
יש מכנסי רפואה, אנחנו מודרים, תעשיות ביטחוניות, ביטול של עסקאות ענק שאמורות להכניס באמת המון המון כסף למשק הישראלי, להייטק, מחקר, מודרים ממחקרים, okay. וכן, בשוליים יש גם דברים שאתה ככה נוהג לא להגיד, ישראל ערב השנה החדשה, בגלל איש אחד, איש אחד, שהוא המחולל, שהוא, אתה יודע, אפילו, אתה יודע, אני ראיתי איזה כנס של הליכוד, כנס של הליכוד, שישב שם גדעון סער, שמחטט רגליו עכשיו, לא למען שיפוע מצבנו המדיני הקורס, אלא מחטט רגליים בין כנסים של הליכוד, בכל מיני סניפים מדחים, כדי להשלים את כל השנים שהוא לא היה, ובעיקר כדי שיסלחו לו על הדברים הקשים, שהוא אמר, הוא ואלקין, על נתניהו אישית, על הליכוד, על המפלגה, על מה שנהיה ממנה, אמר דברים קשים מאוד, אז היום הוא באמת משקיע המון בכנסים של הליכוד, וראיתי שם באיזה אחד הכנסים, אישי שהתפרצה, וגופתה על ידי עוד שניים, אתם לא מבינים, החטופים זה הדבר הכי חשוב, תחזירו כבר את החטופים, ואם לא תחזירו את החטופים, היא אמרה אותה ליכודניקית בכנס של אנשי ליכוד, אם אתם לא תחזירו את החטופים, נתניהו ילך הביתה, ואני מעריך שלשם הוא ילך בעוד כמה חודשים.
טוב, רציתי לפתוח עם הסיפור של האנרכיסטים אתמול, וההתפרעות וכל הדברים האלה, אני מציע שנשאיר את זה לשעה השנייה לעשר, כי פתחת עם העניין של המלחמה, ונתת את הזווית המורידה שלך, אני אנסה ברשותך לתאר למאזינים צורה קצת אחרת. קודם כל, ערב ראש השנה, הדבר הכי חשוב, והכי חשוב, זה 910 משפחות שיהיה להם קשה מאוד השנה, של מגש הכסף הישראלי של 2025, הגיבורים, הקדושים, האנשים הטובים ביותר שהקריבו את הכל והכל, מכל האוכלוסיות, קיבוצים, רמת גן, תל אביב, בתי הגידול של הציונות הדתית שלאחרונה הם ככה יותר מושמצים, בתי הגידול האלה שנהרגים בהמוניהם, נופלים על קדושת הארץ ועל המלחמה,
להציל את כולנו. אף אחד לא משמיץ הציונות הדתית.
משמיצים את הציונות הדתית, את בית הגידול שלהם.
בית הגידול
של ראש השב"כ, הוא אותו בית הגידול שלי.
לפחות באופן הזה.
שמעתי את רביב דרוקר, שמעתי עוד כמה אנשים.
אוקיי, אז אני אומר עוד פעם.
אני מאוד מחבב.
הציונות הדתית שילמה מחיר אדיר.
חד משמעית, רק תדע לך, בפעם באשר יושב באולפנים.
בשיעורי, אני אומר את זה בכל פעם, בכל מקום.
ברק, דיברת 5 דקות, תן לי בבקשה את 5 דקות.
לא, אבל לא לסלף.
אני אגיד את שלי, אחר כך תתקן את הסילוף שלי. אף אחד לא תוקף את זה. לא, באף אולפן שאתה יושב, באף אולפן של חדשות 12, אף אחד לא תקף את בית הגידול שאתה מזיני. אני מדמיין את זה.
אז אני אומר לך שבכל מקום שתוקפים את הציונות הדתית, על התרומה שלהם בשנתיים האחרונות במלחמה, בשיעורי המתגייסים,
זה כבר... גם אם אתה יושב בכל מיני פורומים ביום שישי בבוקר, תגיד להם שמה, תגיד להם שמה, שגם בית הגידול של דוד ציני, חד משמעית, אני גם אומר לך, ואני אוהב אותה מאוד, ואני לכן בכלל לא רציתי להיגר לשיח הזה, שמעתי את זה מרביב דרוקר, את זה צריך לציין את זה, אני רואה את זה בטוויטר, אני רואה את זה בכל המכתבים לוועדות גרוניס, בית הגידול של זיני, תקשיב טוב, בית הגידול של זיני, הוא בית הגידול שלי, הוא בית הגידול של לא מעט מ-910 האנשים, והם לא טובים רק בשביל להרג בעזה, הם טובים טובים כדי להוביל, חבל מאוד שעד היום זה לא היה, אז עם כל הכבוד, זה הדבר אחד לגבי הסוגיה הזאת, אז 910 האנשים, אלה הם האנשים שאנחנו חייבים להם הכל, מוטרדים מאוד משלומם של 20 החטופים, ובעזרת השם בתקווה ללחץ הצבאי, שיעזור ויעזור ויעזור, ואנחנו נראה את החטופים שלנו פה במהרה. אתה אומר, למלחמה אין תוחלת, אין תכלית, אמרתי לך כמה פעמים, איני איש צבא, אני לא אלוף במיל, למרות שראיתי אלופים במיל בשבועות האחרונים באולפנים, ממשיכים לבלבל את דעתם, זה עם כל מיני ערכות ושתטעו כל היום, אז אני כבר לא כזה בטוח שאלופים במיל זה איזשהו יתרון גדול.
אגב, מהירים לי כאן שאתה אומר 910 הרוגים, נהרגו גם עוד 1,100 ואזרחים, גם אותם צריך לציין בכוחות ביטחון.
כן, חד משמעית.
לא, לאורך כל הזה, חוץ מהשבעה באוקטובר, לאורך כל השנתיים
האחרונות. חד משמעית, אנחנו פשוט תחת ההשפעה של האירוע האחרון ברפיח.
ועשרות אלפי פצועים.
ועשרות אלפי פצועים, וישראל עברה שנתיים קשות מאוד, ועל זה הנה והבכי שלך, ואני בוחר את הנה והבכי לא לקחת לאזור פוליטי, אלא לקחת למקום של עוצמה והתחזקות, כמו ששמעתי ממי שהספיד את החיילים הגיבורים שלנו, רק בתקרית האחרונה, אני מציע לשמוע את ההספדים גם של האבא וגם של אשתו של הנופלים בתקרית האחרונה, ולהתחזק משם. לגבי תכלית האירוע, לגבי תכלית המלחמה, אני עוד פעם לא מבין, קורא את הדיווחים של חברים שלך, דרך אגב, ושל דובר צהל, כוחות תוגדה 98, מעמיקים את פעילותם בעיר עזה, חיסול של יותר מ-30 מחבלים רק ביממות האחרונות, כיתור העיר, יצירת מעטפת לפינוי, במהלך הפעילות הותר תתי מקלע ותחמושת במבנים אזרחיים, פירי מנהרות, תוואי תת קרקע ומצלמות ששימשו את הארגון. 120 מטרות טרור של מבנים צבאיים חוסלו. בקיצור, עזה, העיר עזה, היא עיר טרור מתואבת ומתונפת. אני לא מכיר עוד מקום בעולם שהיה מוכן, אחרי השבעה באוקטובר, להשאיר עיר טרור מתחת לאף של התושבים של סדרות, של אשקלון, של ניר עוז, של כפר עזה, היו מוכנים, אני לא יודע מי היה הולך לגור שם, כשרק 30 מחבלים עם תוואי של תת קרקע יוצאים משם. לצערנו הרב, ואף אחד לא רוצה מלחמה, ואף אחד לא רוצה, אני מעדיף שלום, בריאות, טוב ונהדר. אבל מלחמה צריך לעשות, כי בסוף אכפת לנו מהתושבים, וזה 30 מחבלים, רק 30 מחבלים, עזוב את התוואי, את הזה. וזה התשובה לשאלתך, מדוע, מה התכלית של המלחמה?
אז
תיקח בחשבון שכל פעם, רגע, ותיקח בחשבון שכל פעם שמזלזל בתכלית המלחמה, עלולים להיות שום, עלולים לשמוע אותנו חיילי קורס קצינים שנמצאים עכשיו ברפיח, וחיילי אוגדה 98 שנמצאים עכשיו בעזה, ותפקידך ברק סרי.
תפקידי לא ממך, אתה האחרון שתגיד לי מה התפקיד שלי.
ולשבח אותם, להגיד להם כמה הסתערות שלכם, כמה הסתערות שלכם היא חשובה, והיא מלאה תכלית, והיא עמוסה תכלית.
בוא נגלה לך סוד. בוא נגלה לך סוד.
תמשיכו לחסל את המחבלים, הם מתחת תיזהרו על חייכם. אל תפחדו מחפים.
נו, אתה כבר חורג. אתה חורג.
אני לא חורג, אני מדבר 4 דקות, אני לא עושה את הריבים האלה לשעות שידור. אתה תחכה, אני חיכיתי 5 דקות, תחכה 5 דקות.
אתה כבר ב-10 דקות, אתה מקשקש לי הפסקה.
לא, התחלתי ב-9:11, בחייך, נו.
7 דקות.
בסדר, אתה תדבר, מבחינתי אמרתי, חכה.
לא, אני גם לחסות, אתה רוצה רק מילה.
אתה לא מש...
לא, אז רק מילה. אתה הרי מדבר על זה שכמה אמרת, 30 מחבלים, 300 מחבלים. בוא אני אגלה לך סוד, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, אבל באמת תשתדל שזה יישאר אצלך. בלבנון יש אלפים של מחבלים, מחבלי חיזבאללה, ובסוריה יש אלפים של אנשי דאש, וכל מיני כנופיות שמסתובבות שם. בוא, אני אגיד לך יותר מזה, גם במדינות שיש תם שלום, יש המון המון כאלה שרוצים ברעתנו, וכמהים לסילוקנו, ולכן אין לזה סוף, כי הרי אם תדע, אם זו, אם זה המדד, לא, אם זה המדד, אז עכשיו אנחנו נעצור, הרי יש בעיה עם חיילים, יש בעיה עם שחיקה,
מה אתה מציע?
לשיטתך, צריך עכשיו לעצור את הכל, לגייס את כל...
מה אתה מציע? להשאיר שם 30 מחבלים?
לסיים את המלחמה, לקבל
שם
את החטופים. אני אומר לך עוד פעם, לפי מומחים גדולים ממני וממך, חמה, לא היה ארגון, לא היה אויב, לא היה יריב, לא היה צבא של מחבלים, או צבא בכלל, שחטף מכה יותר קשה בהיסטוריה של ישראל מאשר ארגון חמאס.
תן לי לשאול אותך שאלה, אני מרים לך לאמירה שלך, תקשיב.
רגע, תן לי לסיים. חמאס,
אבל אני מנסה שננהל שיח.
הוא חטף מכות מלמטה עד למעלה.
הכל בסדר, אבל חוסלו עכשיו חיילי אוגדה 98, חיסלו 30 מחבלים.
אתה יכול להיכנס עכשיו ללבנון, זה מה שאני אומר לך.
אז להפסיק
כן,
להפסיק להיכנע.
כן, לא להיכנע.
למה לא להיכנע? למה לא להיכנע? אבל 30 מחבלים שם.
אז לשיטתך נכנענו בלבנון?
אתה מוכן להשאיר את המנהרות?
אני שואל, תענה לי, נכנענו בלבנון ומחבלים.
מוכן להשאיר את המנהרות?
אני שואל אותך עוד פעם. כן, מוכן, כן.
להשאיר את המנהרות. אוקיי, קיבלנו את התשובה, זה הכל.
כן,
אין בעיה.
ככה, איך
שם. חמאס, תודה רבה, אני צריך, תשאירו את המנהרות.
אז נכנענו בלבנון, נכנענו בלבנון. תענה לי.
תשאירו את המחבלים.
תענה לי, נכנענו בלבנון.
אני לא יודע.
לא, שואל.
אני לא מספיק בקי ממה שקורה שם, אבל אם זו קנייה, זו קנייה נוראית.
אז אני שואל אותך עוד פעם.
קנייה נוראית, חייבים לטפל בזה.
אז חייבים מלחמה.
קנייה נוראית.
מלחמה.
קנייה נוראית. עכשיו אני שואל אותך.
לא, לא, אל תשאל את לי להגיד.
מנהרות שם. להפסיק.
אז אני אומר לך, כן, יש יותר מחבלים.
כל הכבוד חמאס. הורדתם את ברק סרי על הרגליים. זה הכל.
הורידו אותך על הראש.
הורידו אותך על הרגליים. הורידו
לך את הראש ממוח.
יש שם מחבלים.
טוב, אז אני אומר עוד פעם. יש שם מחבלים. יש שם
תת קרקע שיכול להגיע לניעוז. ואתה אומר, בוא
נכנע.
בסדר, לבריאות.
תבינו את הצביעות, יש אלפים של מחבלים בחיזבאללה, ולמרות זאת סגרו שם את המלחמה, הפסיקו, הגיעו לסוג של הסכם מדיני. מדוע? מכיוון שסמוטריץ' ובן גביר, שעוד מעט יהיה כאן, לא רוצים שום התיישבות בלבנון, ואין להם שאיפות טריטוריאלית בלבנון, ומבחינתה המלחמה בלבנון זה לא על זה מפרקים ממשלה. מה שכן, זה קורה ב... עזה מול חמאס, ולכן המלחמה נמשכת. א', נתניהו מפחד שהם יפילו לו את הממשלה, וב', יש לו אינטרס להמשיך במלחמה מהסיבות שלו האישיות והפוליטיות. הוא מדבר לי על 30 מחבלים.
גם לך,
אז לשיטתך, למה עזבנו את לבנון? למה הפסקנו? יש שם אלפי מחבלים, יש שם מנהרות, יש שם תשתיות טרור.
המסר שלך, סרי הבוקר, הוא להיכנע.
תסביר לי,
ויש אנשים, כולל חיילה, מבחינתי,
בלבנון.
אם אתה מתאר שיש שם אלפי מחבלים, צריך מיד לחזור לשם.
אובייקטיבי.
מיד לחזור לשם, אוקיי. וצריך לקרוא לנתניהו לא להיכנע, ולסמוטריץ' לא להיכנע. אם יש מחבלים,
יש גם איזה...
אבל אני לא מבין, לא חטפת שבעה באוקטובר?
מצרים?
לא חטפת שבעה באוקטובר? לא היינו מספיק בחמאס מורתע? לא היינו מספיק במחבלים מתחת לראש שלנו? לא ראינו מה קורה ברמאללה? לא ראינו מה קורה ברמאללה? לא ראית שעכשיו מכוונים טילים לתלמון ולירושלים?
חמאס הוא לא אותו חמאס.
אז אני לא מבין, אז אתה רוצה להיכנע? זהו, גמרנו?
חמאס, אתה נכנע, אתה נכנע.
אבל אתה איש ימין. אתה לא רוצה להילחם במחבלים?
זה מלחמה חסרת תוחלת, זה מלחמה פוליטית.
אז מותר לתקוף את הימין. מימין, מה קרה? אם יש מחבלים בלבנון,
צריך שצריכה להתנהל. זה מדינה שצריכה לחזור ולהשתקם ולקיים יחסי מסחר עם מדינות בעולם ולקיים יחסים בתחומי ההייטק והרפואה. אנחנו לא ארגון טרור. אנחנו לא יכולים להילחם עד סוף הימים.
שלא יהיה לה עוד פעם שבעה באוקטובר. שלא יהיה רומי. שלא יהיה ביבס.
השבעה
באוקטובר. שלא יהיה ליבשטיין.
השבעה באוקטובר.
זה מה שצריך. זה הדבר היחיד שצריך לעשות.
לא, כי מה שהיה...
להרוג, לחסל ולהשמיד את הרוע.
השבעה באוקטובר נגרם כי הייתה קיצוניות אחת, ועכשיו אנחנו הולכים לקיצוניות שהקיצוניות האחת הייתה מדיניות של החלה, מדיניות של מיליארדים לחמאס, מדיניות של העלמת
עין,
מדיניות של לתת להם להתעצב ולעשות מה שהם רוצים.
איך אחרי זה אתה לא מתאושש?
זה לא מה שיקרה עכשיו.
איך היום אתה חוזר למסעים של השבעה באוקטובר?
חמאס חטף מכה ניצחת.
אבל יש,
ביי,
תת קרקע שיכול להגיע לבית שלך.
אומרים את זה מנהיגי עולם.
יש לך
בית
קרקע שיכול להגיע לבית שלך.
אומרים את זה אנשים שעוקבים אחרי הסכסוך שנים, ואם יכולת לסיים בלבנון, ששם יש הרבה יותר מחבלים, הרבה יותר מחבלים, אתה יכול לסיים את המלחמה גם מול חמאס, לחזור לגבול, להפסיק להכיל, להפסיק לתת להם מיליארדים, לתת להם בראש על כל הפרה, זה מה שצריך לעשות. אבל כל עוד נתניהו מחולל כל המשבר הזה, מחולל כל המשבר, האיש הביא לנו את האסון בשבעה באוקטובר, והאיש שממשיך להביא לנו את האסון המדיני עכשיו, אם הוא יישאר בתפקיד, זה לא יקרה, כי זה חלק מהאינטרסים בוקר. שלו, האישיים והפוליטיים. בבקשה, פרסומות. בוקר טוב לשר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית.
בוקר טוב, שלום לכם, שבוע טוב, שנה טובה.
שנה טובה. ואני רוצה לפתוח איתך, איתמר בן גביר, עם אישה שאתה מכיר, אני יודע שאתה מוכיר, אתם חברים טובים, בדיוק עכשיו ראיתי סרטון שלכם, מפרגנים אחד לשני באופן מאוד מאוד מרגש, אני מדבר על השרה מאי גולן. אתה כממונה על המשטרה, מה התגובה שלך להתנהלות שלה בשבוע שעבר, מסרבת להגיע לחקירה, מגיעה לבית משפט שמה באיזה סוג של חשד לתאום עדויות, מגיעה לתחנת משטרה כשאימא נמצאת, ולפי הטענות של השוטרים, לא שלי, ממש הבריחה את אימא שלה מתחנת המשטרה. איך אתה, למה לא שמענו את קולך מגבית השוטרים, דורש מהשרה להתנהל בצורה ראויה לשרה שנמצאת תחת חקירה?
אתה לא שמעת את קולי מטעם מאוד מאוד פשוט. מאי גולן היא חברה שלי.
נו, אז מה? אבל אתה השרה שהממונה על המשטרה.
דווקא בגלל זה. אני לא יכול להתערב בחקירות, בטח לא בחקירה של מישהי שהיא חברה שלי. אני רוצה להגיד לך שאני מאמין ב-100% למאי גולן.
ואתה לא מאמין למשטרה.
אני מאמין בחפותה, אני חבר שלה, אני לא קשור לחקירה הזאת, השוטרים לא מתייעצים איתי וטוב שכך, לא מעדכנים אותי על חקירות אנשי ציבור וטוב שכך, אני באופן כללי גם, לא רוצה ששר צריך להיות מעודכן או מעורב בחקירות אנשי ציבור, אבל אני מכיר את מאי שנים, שנים רבות. היא אותה מאי בדיוק שהכרתי משכונת התקווה,
מה זה קשור? מה זה קשור? אבל אתה גם השר שאחראי על המשטרה. אתה לא חבר הכנסת בן גביר או איש אופוזיציה. אתה השר שאמור לתת גיבוי לשוטרים. אתה, רגע, אתה השר שאמור...
ואני אכנס לתיק של חבר.
לא, לא, אבל יש כאן דבר... רגע, רגע, אבל השר בן גביר, רגע, רגע, לא נכנס לשום דבר. בטח שלא להיכנס. רגע, רגע, אבל תן לי לחדד. בטח... לא להיכנס לתיק ולא להתבטא ולא להגיד שום דבר. אבל היה כאן מעשה שהוא חרפה. קרא לה לב 433 לחקירה, היא לא הגיעה. היא הלכה לבית משפט, רגע. היא הלכה לבית משפט ולפי השוטרים, לפי השוטרים שנמצאים תחת אחריותה, היא הבריחה את אימה. אני מדבר על זה, לא על החקירה.
עכשיו שים נקודה ותן לי לדבר ברצף. קודם כל תפסיקו להטיף לנו על שלטון חוק וכו' וכו'. עם נעמה לזימי ששרפה את הילון, ועד היום היועצת המשפטית, אגב שם המשטרה הייתה מצוינת, אבל היועצת המשפטית מסוגרת לה את התיק ולא רוצה להזמין אותה לחקירה, אל תספר לי על שלטון חוק.
אין שלטון חוק,
עכשיו אני אומר לך, דקה, אין שר, ואתה יודע את זה גם מצוין, אתה יודע את זה הכי טוב בעולם, אין שר כמוני שנותן גיבוי לשוטרים. אני השר היחיד שאחרי 30-40 שנה, לא בדיבורים, במעשים, אלא 40% משכורת לשוטרים.
למה לא נתת להם גיבוי בפרשת מאי גולן?
השר היחיד, חברה שלי,
אז מה זה קשור? אתה שר, אחריות שלך כלפי השוטרים, לא חברים.
ואין לי כוונה, בטח ובטח שאגב היועמ"שית גם לא מאה, שאומרת בצורה פורשת וגם בגץ, אל תתערב בחקירות של אנשי ציבור.
אבל אתה לא מתערב בחקירה,
אתה רוצה שאני אתערב.
היה כאן מעשה שלא יעשה,
לא תתערב. אז עכשיו אתה רוצה שאני אתערב בחקירה.
אבל אין ויכוח,
אין ויכוח,
המשטרה, רגע.
אין ויכוח, אין ויכוח.
אתה לא נותן לו לענות.
לא,
אבל זה לא רעיון, צרי, תן לו לענות, תתווכחו כמה שאתם רוצים, תן לו רק להשלים.
כן, תשלים.
אני אומר לך עוד פעם, אני חבר שלה, אני חבר של מאי, אני מכיר אותה שנים רבות, מה נראה לך, זה נורמלי? אני עכשיו אתחיל לבוא ולהגיד, היא ככה או היא אחרת? היא חברה שלי, אני מאמין בחפותה, שמעתי אתמול כל מיני סיפורים, התכשיטים, בוא, הילדה הזאת, ילדה צנועה, ילדה טובה, ילדה שבאמת, באמת, באמת...
לא ילדה, היא שרה בישראל, היא חשודה בעבירות חמורות ביותר, בשוחד, בגניבה. בוא, אתה מדבר כאן...
אני לא מבין שאתה תשכנע אותו, אבל חבל על הזמן עם המאי גולן הזאת.
שאלה אחרונה בנושא הזה, שאלה אחרונה. אף אחד לא ביקש שתתערב איתמר, אף אחד לא ביקש שתיכנס לתיק, אבל יש כאן דברים שעל פי השוטרים שלך, שאתה ממונה עליהם, זה דברים שלא יעשו, להגיע לבית משפט לאיזה סוג של חשד לתאום עדויות, להבריח את
האחראי,
את אימא שלה מתחנת משטרה, ולא להגיע לחקירה, זה נראה לך, זה לא כניסה לתיק.
בואו נספיק עוד נושאים, השר בן גביר, בבקשה. בבקשה.
אז אני אציב לך, אני קודם כל מאוד מאוד מקווה שזה לא על פי השוטרים שלי, כי השוטרים שלי עצור עד כמה שאני זוכר להוציא דברים מתוך חקירה. אם מישהו מדליף מחקירה, אוי ואבוי. אני חושב שמי שעושה את זה, זה דווקא היועמ"שית. אני לא חושב
היועמ"שית שלי.
ובכל מקרה...
היא לא באה לחקירה אבל.
בכל... טוב. אז מותר להדליף...
בואו נתקדם.
אבל היא לא באה לחקירה.
מותר להדליף מחקירות? מותר להדליף מחקירות.
היא לא באה בכלל לחקירה. לשוטר
במדינת ישראל מותר להדליף מחקירה פה. תני, תני את הפוזיציה.
מאי, מאי, מאי גולן לא הגיע לחקירה. על מה הוויכוח בכלל? תני
את הפוזיציה.
מה זה פוזיציה? היא לא הגיעה לחקירה.
אם זה היה יאיר לפיד שנחקר, או נעמה לזימי, אז היה מותר...
בואו נתקדם, בואו נתקדם.
ברק, ברק, בסדר, בסדר.
ברק, אתם לא תגיעו.
אז היה מותר להדליף
חקירה. לא, למה היא לא באה לחקירה ולא אמרת כלום?
אני לא דובר שלה, אבל אני חבר שלה.
טוב, בואו נתקדם.
ואני אומר עוד פעם, אני לא אכנס לחקירה, אבל אם אתה אומר לי שהשוטרים הדליפו מחקירות, זה
חמור מאוד, חמור מאוד, אני רוצה להתקדם.
לא חמור שמאי גולן לא הגיע לחקירה והבריחה את האמא שלה, חמור שזה אמר הוא וזה אמר ככה.
טוב, תודה.
אני מאוד מקווה שזה לא שוטרים
שמחקירים. אוקיי, בסדר, בזמן זו הזמן יקר, רק לסיום הפרק הזה, לפני שאנחנו עוברים למלחמה, אפרופו מה שברק סרי אומר, כמה עצורים יש מאתמול מהאירוע שבו חבר כנסת אלי דלה זרקו עליו דברים, והוא נפל
לא, תן לי לנחש, היום ממש סוגר את התיקים לכולם.
אתה הבנת מה קרה שם דרך אגב אתמול?
חמור מאוד.
אירוע
חמור מאוד, אנרכיסטים שמגיעים, מנסים לתקוף חבר כנסת, זורקים עליו שטרות ועושים כל מיני דברים. גם אם הוא נפל מעד, זה לא משנה כל כך את העובדה.
זה לא מהרוח, בוא, זה לא שאם היו שם, כנראה שהיו שם אנשים.
לא רק אנשים, לא, 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 לא רק אנשים, אל תעשו לך עם קלים, הם זרקו דברים. המשטרה פעלה יפה, עצרה ארבעה. ולצערי, אני אומר לכם את זה, כמו שקרה בכל השנה האחרונה, הם עצרו 900 אנשים, היועמ"ש סוגר את התיקים.
אז השר בן גביר, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. בסדר, זה היועמ"ש מכירים את האירוע. אבל צריך לומר את האמת.
לזה גם, חכה. אם זה היה הפוך, אין לי ספק. אני יודע גם, בהתנתקות, על כל 900 תיקים, היה 890 כתבי אישום. רק שזה הפוך.
אבל בוא נודה על האמת, השר בן גביר. המשטרה, המדינה, מורתעת ומפוחדת מהחבורה האנרכיסטית והלימה הזאת. הם חוסמים בירושלים מה שבא להם, עושים יוגה ברחוב עזה. הכנסת חסומה בגלל שלושה אנשים. בתל אביב כבר מזמן שלהם, אז עברו כבר לירושלים. אתם לא עושים שום דבר בעניין הזה. ירושלים שגם ככה יש לה בעיית תחבורה קשה. כל הרחובות נסגרים שם בגלל שהם רוצים להפגין. אין קצת משילות? לא אמרתם שיהיה קצת משילות בעניין הזה? יהודה,
פזינגר, שים נקודה. קודם כל זה מצחיק שאתה אומר לי את זה אחרי שאני הבוקר התרענתי במספר מקומות, דווקא תקפו אותי מהצד השני. אמרו לי שאני מנחה את המשטרה, שהמשטרה מאוד קשוחה, זה הרחיקה משפחות של חטופים ועשתה כל מיני דברים. אי אפשר לחוות מהמשטרה מכל הכיוונים. אני אגיד לך...
רחוב עזה לא סגור?
דקה,
ירושלים לא סגורה?
הם הסיפו אותם. המשטרה דווקא פעלה ברחוב עזה עד כמה שאני יודע, אגב לא בהוראה שלי.
דרך אגב, ראית את השוטר שאמר לנעמה לזימי אפס?
ואני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו על השוטר הזה. הנה, זו דוגמה מצוינת. השוטר הזה, כל היום וכל הלילה, אני במקרה מכיר, אני גם חתמתי על המינוי שלו, המפכ"ל המליץ עליו, הוא שוטר מצוין. כל היום וכל הלילה, קוראים לו היטלר, נאצי, אתה שוטר של בן גביר, מכניסים לו מיקרופונים לפה. לא מפסיקים לקלל אותו, אבל זה עובר בשקט, היועמ"שית לא פותחת אפילו תיקים על הלבת עובד ציבור. וכשמדובר, והוא אומר איזה משפט, אז ישר כל העולם קופץ עליו, אני לא מתכוון לגנות אותו, אני לא מתכוון להשמיץ אותו, אני לא מתכוון להצטרף למקלה, הוא שוטר מצוין, אלה אותם שוטרים בדיוק שבשביעי לעשירי הצילו את החיים של כולם, ואני אומר כאן, יש כאן בעיה של פריעת חוק, אבל הבעיה הזאת היא לפתחה של היועמ"שית. אם המשטרה 900 מעצרים עשתה ועיכובים, ופעם אחר פעם היועמ"שית סוגר את התיקים, אז סליחה, מי שהשם, זה היועמ"שית.
טוב שיש יועמ"שית, בן גביר, טוב שיש יועמ"שית, כל תחלואי העולם והמדינה, והכל על ראש
לא, עליתי לשידור כאן למשהו, אגב זה לא יועמ"שית, עם כל הכבוד, אני טוען כאן דווקא נגד ראש הממשלה. הנה אני אגיד לך, בנושא ביקורי הצלב האדום.
רגע, תן לי, תן לי לשאול אותך, תן לי בעניין הזה בדיוק, רגע, רגע.
הנה, אתם מדברים על זה, בבקשה.
היה, בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, היה עימות סוער בינך ובין ראש המל"ל צחי הנגבי באחד מהישיבות בשבוע שעבר בעניין הזה, ואתה כתבת לך מכן ציוץ ככה, בעקבות עתירה של כמה ארגוני שמאל קיצוני לבג"ץ, ראש המל"ל, יד ימינו של ראש הממשלה, צחי הנגבי, ממליץ לראש הממשלה לאפשר ביקורי צלב אדום למחבלים בתי הכלא, זאת בשעה שהחטופים שלנו נמקים במנהרות. ברוך השם, אתמול בקבינט הוא לא הצליח, אבל ראש הממשלה עדיין לא הסיר לחלוטין את ההצעה הזויה הזאת מסדר היום. אני קורא לראש הממשלה להודיע לאלתר, כי הוא לא נותן יד לצער חמור כזה של כניעה לטרור. אתה על זה נאמר יורה בשליח, במקרה הזה צחי הנגבי, אבל הטענה היא לראש הממשלה בנימין נתניהו.
חד וחלק, חד וחלק. אני אומר את זה גם בצורה מפורשת, הנה גם אצלכם כאן. האירוע הזה של לתת לאנשי הצלב האדום, לבקר, אגב, אתה יודע על מי אנחנו מדברים? מי זה אותם מחבלי פתח שאנחנו מדברים עליהם שיקבלו בקורים? מרואן ברגותי, שדם של חמישה יהודים על הידיים שלו, רוצחי משפחת פוגל, רוצחי משפחת פוגל, נכנסו לבית, רצחו את האבא, רצחו את האמא, נכנסו לחדר ילדים, רצחו את הילד וילדה, יצאו החוצה, שמעו בכי של תינוקת. בכי של תינוקת, הלכו לרצוח את התינוקת. אנחנו מדברים על מוחמד מעלי, אחרי לשני פיגועים רצחניים בקו 14-19, סך הכל 21 הרוגים בשנת 2004, או על מוחמד סרחן, הפיגוע רכב תופת בשכונת בית ישראל, פיגוע בסופרמקט ביובל, פיגוע ברחוב ראשי בראשון לציון.
טוב, הבנו את העיקרון. למה ראש הממשלה לדעתך עושה את זה?
תראו, בג"ץ ביקש החלטה, ביקש תשובה. אני מצפה מראש הממשלה, אגב, שלא התייעץ איתי על העמדה הזאת, ולא התייעץ עם נציב שבת, שאומר שזה מסכן ביטחונית את הסוערים. ציפיתי ואני עדיין מצפה. ראש הממשלה, ראש הממשלה צחי הנגבי, לבוא אליי, לשמוע את עמדתי, אני השר הממונה. תשמעו, הצלחנו לעשות, אני חושב על זה אין מחלוקת בינינו.
תגיד לי, רגע, אפרופו ראש הממשלה, נעלבת ממנו?
תראה, אני...
לא, אתה יודע למה אני מתכוון, הוא ביום, באותה ישיבה טען שאתה מדליף מהישיבות, נעלבת?
לא, אבל אני אגיד...
ואתה ענית לו, כן, אבל הוא התייח בך.
לא, רק מה עניתי לו, אני אגיד לך שני הדברים. קודם כל זה מסמך רשמי של הפרקליטות, איזה הדלפה. הפרקליטות כתבה את זה. אבל דבר שאתה יודע מה? אם הוא חשב שההחלטה הזאת תעבור בשושו ובשקט ונסתיר את זה מהציבור בישראל... הוא באמת חי בעולם אחר.
אבל נעלבת מזה שראש ממשלה מתיח בך קבל עם וזה?
לא רק.
בך, באיתמר בן גביר, שאתה מדליף, שומו שמיים, איך אפשר לטעון טענות כאלה? וראש הממשלה עוד אומרת.
Read my lips. אני כל דיון כזה, כל עם ישראל, מישהו מתכוון להכניס את הצלב האדום, לתת לצלב האדום, להיכנס ל-5,000 אסירי פתח, הוא חושב שהוא יחביא את זה, שישפח מזה.
השר בן גביר.
לא יהיה דבר כזה. השר בן גביר. לא אצלי. אני השר לביטחון לאומי, אני אחראי על הביטחון, עשינו שינוי מה ש-30 שנה. אף אחד לא עשה בבתי הסוהר. אני עשיתי לפחות עם זה תסכים סרי, אני מקווה שגם שלזינגר מסכים, ואני לא מתכוון שזה יחזור
אחר. אני מסכים על זה, אני מסכים גם על רפורמת נשק וכל מיני דברים אחרים. תגיד, השר בן גביר, לגבי המלחמה בעזה, עד מתי?
אני חושב שצריך אפילו להחיש את הקצב ולעשות עוד שני דברים. א', סיפוח של כמה שיותר שטח שם. יש לדוגמה את
התוחמת. מה זה סיפוח? התיישבות,
כן.
עכשיו?
כן, אני דיברתי גם על שכונות שוטרים. יש שם מקומות שהם חרבים לגמרי.
איפה אתה מתכנן את השכונות שוטרים בעזה?
יש שם מקומות חרבים לגמרי, מול הים. כן. והדבר השני...
איפה, בצפונית?
עידוד בצפונית זה מצוין, יש שם הרבה שטח. עידוד הגירה מרצון, גם את זה אני רוצה, הם צריכים לשלם מחיר הפסד. החמאס צריך לדעת שיש...
אולי אתה מכיר מישהו בממשלה שיכול לדאוג לזה? יש לך קשרים שם, לא?
אני חייב להגיד לך שדווקא בנושא הזה, אחרי שהייתה לי ביקורת בנושא הקודם על ביבי,
אז כבר יש התיישבות?
דקה.
אני אגיד לך משהו, השר בן גביר, בסוף, רגע, אני רק
תגיד, מה אתה מדבר? הוא אמר שהוא לא בעד התיישבות, אמר את זה באנגלית, קבל עם ועולם, בישראל הוא פחד,
לא צריך לאיים,
אבל הוא אמר את זה, לא תהיה שום התיישבות,
על איזה התיישבות אתה מדבר? האם לא צריך לאיים על בנימין נתניהו, שאם אין התיישבות, בסוף לא תהיה ממשלה שיהיה בסמוטריץ' ובן גביר, אם אין התיישבות ברצועת עזה, אנחנו מפרקים חדש.
שלזינגר מאגף אותך מימין, תיזהר, מאגף, וסמוטריץ' מאגפים אותך בימין.
קודם כל אני יודע ששלזינגר נכנס ברוח שערה לוואלה, ואתה צריך לראות איזה חטיפות, פעם אחר פעם הוא מביא חטיפות, אני רק מסתכל, אני אומר, מאיפה יש לו את הדברים האלה? מאיפה הוא מקבל? כאילו הוא דבוב על הקיר שם אצלנו. אבל אחרי שאני אומר את זה,
אולי תגיד לנו, אולי תחשוף, מאיפה יש לשלזינגר?
לא, אני שומר על מקורות, סליחה.
לא יודע כמו
שזה. בוא, תעצבן אותי, אני אספר באמת מאיפה זה, כן.
אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף. שיש דברים שאתם לא יודעים, ומה שביני לבין ראש הממשלה, אני בהחלט רוצה התיישבות, רוצה עידוד הגירה מרצון.
תגיד לי, עכשיו, תראה, זה דברים שזה לא, באמת, אני יודע, זה לא ממש מעניין אותך, אבל בוא, אני אתן לך ככה תמונות מצב קצרצרה, תגיד לי, אתה כשר בממשלה שאמון גם על הדברים האלה בסוף, כי יש לך אחריות מיניסטריאלית, 154 מדינות, 80% ממדינות העולם הולכים להכיר במדינה פלסטינית, אנחנו מגורשים מכנסים, אנחנו מודרים מתערוכות, מדברים שבסוף יגעו בכל אחד ואחד מהכיס שלנו, בנושאים הייטק ונושא רפואה, ותעשיות ביטחוניות, ותעשיות בכלל, אני מדבר עם אנשים, אומרים, מעולם מצבנו המדיני לא היה גרוע כמו שהוא גרוע עכשיו, ואתה בתגובה אומר, חבר'ה, לא מספיק, נתיישב להם על הראש גם, שבכלל המצב שלנו יהיה חרבון מוחלט. מה אתה אומר?
זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך עם מה שאתה אומר, ואני אסביר, תבין, ברק, בסוף העולם לא מבין שאנחנו מתקפלים ונכנעים. אם זה שלנו, אנחנו צריכים להגיד בוודאות שזה שלנו. זה שלנו, זה הבית שלנו. אנחנו צריכים להיות שם, ואני רוצה שחמאס ישלם את מחיר ההפסד. זה שבלונדון עכשיו אני לא יכול לקנות בגדים, ואשתי לא יכולה לטוס לאוסטרליה לקנות בגדים, אז חברים,
שלא יעזבו.
אותך זה לא מעניין, כי אתה קונה בשוק של חברון, אבל יש הרבה אנשים שרוצים לנסוע לתערוכות. אוקיי, אז איילה לא קונה בלונדון, איילה קונה בשוק בחברון, או בקריית ארבע, אבל עוד פעם, יש אנשים שרוצים מסחר, ויש אנשים שרוצים מסחר עם אירופה, ורוצים מחקרים.
רגע, סרי, אין הרבה זמן, שים נקודה רגע, הציבור רוצה לדעת איפה איילה קונה בגדים בדיוק.
אחד, איילה לא קונה בשוק של חברון, כי זה חמאס, היא קונה רק כחול לבן, היא לא קונה בחמאס.
איפה?
יש בירושלים החלטה,
יש שמועה שראו אותה בקניון רמת אביב, דרך אגב.
לא, אז ביי, אבל היא לא רוצה את הדברים האלה.
הבנתי.
תתנו, אני נותן לה אשראי, ואומרת לי, מחזירה אותו ריק. אמרתי לה, למה? תקחי את זה בלי, תוציאי כסף. זה דבר ראשון. עכשיו, הדבר השני...
אתה רוצה שהיא תקנה בלונדון?
לא, זהו, אני אגיד לך משהו שבאמת עכשיו ברצינו. עם כל הכבוד, ואני לא מזלזל, שיש אנשים שרוצים לראות תערוכות בלונדון, יש אנשים שרוצים לשמוע, לראות כדורגל בלונדון.
זה לא תערוכות, זה הייטק, זה רפואה, זה תעשיות. לא, אל תציג את זה כאיזה כיף, אורוויזיון ואופעות.
זה לא ילך ככה, זה לא ילך ככה.
יש דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו.
שים נקודה, אני מסכים, יש דברים חשובים, אבל החיים של החיילים שלי, פי מיליון יותר חשובים, מתערוכות, ומעסקים, ומאייטם, מכל דבר. אני על החיילים שלי אשמור בכל משמר. ואם בלונדון, אם בלונדון פוגעים בחיילים שלי, אגב, אני לא יודע אם ראיתם, יש איזו תמונה הזויה. צינת צבא ישראלי מסתובבת בלונדון, עוצרת, עוצרים אותה שם משטרה, באמצע הרחוב, שוטרת עוצה לחיפוש.
לגמרי.
אתה יודע מה, בושה וחרפה. אני אמרתי, אם זה ככה, צריך לעצור כאן פוליטיקאים מלונדון. לעצור אותה.
אבל זה לא רק לונדון.
לעצור אותה.
רגע, הוא נותן לך כותרת.
החיילים שלי,
לעצור פוליטיקאים מלונדון.
הלוחמים שלי יותר חשובים. ואם זה המחיר, אז זה המחיר. אני אגן על החיילים שלי.
את מי לעצור מלונדון? את מי לעצור?
עם לבדד ישכון.
את מי לעצור מלונדון?
אני אומר לך שאחרי שראיתי את התמונה הזאת, אמרתי למה שאנחנו לא נעצר.
טוב, השר בן גביר, אפרופו דיברת על חשיפות וכותרות ודברים כאלה, אחרי הרפורמת נשק וכיתות כוננות, ולקחת להם את האוכל בבית סוהר, מה הדבר הבא בבית הסוהר למחבלים? מה הכותרת הבאה שאנחנו יכולים לדבר עליה?
האמת היא שלקחנו להם הכל חוץ ממזרונים, רק שביבי לא החזיר אותי אחורה.
מה הדבר הבא שאתה לוקח להם?
האמת, אני אומר עוד פעם, שלזינגר, תכלס, לקחנו להם הכל, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין 10 שעות בחצר, אין 8 שעות מקלחת, אין לימודים אקדמיים, אין טיפולים.
נתניהו רוצה להטיב עמם?
נתניהו רוצה להביא לצלב האדום לאסירי הפתח, למחבלי הפתח, ואני חושב שזה טעות ענקית. נתניהו עושה את הטעות הזאת.
תגיד, הפיתות חזרו אליהם?
חס ושלום, מה פתאום.
תגיד לי שאלה פוליטית, אפרופו סמוטריץ', יקירו של מישהו כאן באולפן, אתם תרוצו ברשימה משותפת בבחירות הקרובות?
אני, תגיד, אני אגיד לך דבר אחד, זה לא אין בחירות עכשיו.
גמגם בקצב, גמגם ברור.
אין לי לגמגם בקצב, כן. אני, אין בחירות כרגע, אבל אני חייב להודות שאני מאוד לא אהבתי את הצעד של סמוטריץ' לתת מיתר לילדי עזה, לדאוג כאן לשוטרים, אני מאוד לא אהבתי את זה. מאוד לא אהבתי, אני חושב שקודם כל ילדי
ישראל... ואחרי זה אתם תרוצו ביחד או לא?
תיזהר עם ביקורת נגדו, בן גביר, תיזהר עם ביקורת נגד סמוטריץ', כי אתם יכולים בסבירות גבוהה, הנה אני אומר לך, לדעתי 100% אתם רצים ביחד, 100%.
אז אני אומר לך דבר אחד, לא יודע אם נרוץ או לא נרוץ, אני מאוד לא אהבתי את הסיוע ההומניטרי, הוא נלחם על זה, ולדעתי הוא טועה בגדול. סיוע ההומניטרי פוגע בחיילים שלנו.
אז איך תרוצו ברשימה משותפת?
אתה כבר קבעת
עובדות. אני אומר לך, הנה, אנחנו מוקלטים.
הוא אומר לך.
אני אומר לך, אתם תרוצו
ביחד. תגיד לי גם כמה מנדטים.
למה? השר בן גביר, מי אתה שתחליט עם מי אתה רץ?
יבוא נתניהו לפני הבחירות הבאות, כמו שעשה בפעם הקודמת בה, כשהגעת עם הילדים שם לבריכה בקיסריה, ויגיד לך, אדון
בן גביר,
אתה על הגב שלך, אתה לוקח אותו, ולא יעשו לך, כי אחרת אני עושה לך קמפיין על הראש, עם ערוץ 14 וכולם, שאתה פוגע בימים.
מילה על חנין זועבי, איך היא נעצרה רק עכשיו?
אני חושב שיש לנו משטרה מצוינת, אם פעם בעבר, ולא הייתי ספציפית, אבל אם פעם בעבר, כל מקרה הסתה, לא עצרו בכלל, סוף סוף המשטרה לוחמת, עוצרת, היא צריכה לקבל אישורים על כל דבר מהיועמ"שית, אז זה לוקח זמן, אבל אני מגבה את משטרת ישראל שמיישמת את המדיניות.
תודה רבה לשר בן גביר, שתהיה שנה טובה, הרבה יותר טובה מקודמתה, פרסומות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר.
מה, אני מוצא היגיון בדברים שבן גביר אמר על נתניהו. הוא רוצה אני אגיד לך, הוא רוצה פוליטית לבדל את עצמו
מבן גביר וסמוטריץ',
מנתניהו, בסקר האחרון של חדשות 12.
נתניהו רוצה לבדל את עצמו.
לא, ובן גביר, בסקר האחרון של חדשות 12, בן גביר היה על 5 מנדטים.
כן.
והוא הגיע למסקנה שהוא חייב להגף ולהגף חזק מימין את נתניהו.
יפה, אני רוצה ב-15 שניות האלה להגיד, אני בהתחלה לא אהבתי כל מיני שטיקים וטריקים של השר בן גביר בעניין התקשורת, צריך לומר ביושר, שמבחינת גיבוי לשוטרים, מבחינת רפורמת הנשק וכיתות הכוננות, וגם מה שהוא עשה בשב"ס מגיע לו שפו גדול.
עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two.
חזרנו שעה שנייה ואנחנו מדווחים על הזקות באשדוד, אשקלון, אזור לחיש. אני גם שומע ממקורותיי באשדוד על בומים חזקים. אנחנו אוספים פרטים,
ועד שאבי אשכנזי עולה, אתה יודע, זה כאילו מתחבר לנו בדיוק לפתיחת השיחה שלנו בשעה הראשונה. איך אפשר לצאת, איך אפשר לסיים את המלחמה?
כמו שאפשר לצאת מלבנון. כמו שאפשר לצאת מלבנון. יצאנו מלבנון, הפסיק הירי.
אתה מוכן להמשיך?
הפסיק הירי שיצאנו מלבנון.
אתה מאשקלון, אתה מאשדוד. אתה מוכן להמשיך לחתוך טילים.
אז רגע, אבי אשכנזי על הקו עם פרטים נוספים. שלום אבי אשכנזי.
בוקר טוב חברים.
כתב צבאי מעריב. כן, מה קרה?
טוב, יש הופעלו אזעקות התראות באשדוד על צבע אדום. כרגע לא דובח על נפילות, על פגיעות או על נפגעים.
מדברים על שתי רקטות שיורטו.
ככל הנראה שתי רקטות שיורטו, אבל העניין הזה נמצא בבדיקה סופית של חיל האוויר, אבל זה דרך הכיוון כרגע.
מאיפה, מה ידוע כבר מהיכן הירי?
ההנחה היא שזה נורה מאזור בין צפון הרצועה או מהעיר עזה עצמה.
כמה נשאר להם, אבי?
לא הרבה, עוד הפעם, צריכים להפריד את זה גם בין כמות של טילים לבין כמות משגרים ולבין גם יכולות שיכולים להוציא את זה לפועל, זה כל אחד בנפרד. בסופו של דבר יש עוד כמה משגרים שנמצאים במקומות מסוימים עם טילים שמשוגרים, וככל שהכוחו של הצבא יתקרבו, הם ינסו להפעיל את זה. זה קצת מורכב, אתה, בעצם עד שאתה לא נוגע ודורך בנקודה, אתה לא יכול לדעת שהמשגרים נמצאים שם, בחלקם, אתה יודע, הם קבורים מתחת איזה שיח, או מתוך איזשהו...
כן, שמעתי הסבר של אחד מחבריך, שהם בסוף הם יוצאים מאיזה בית, שמים את זה מאחורי שיח, ונותנים, זה לא עכשיו פה מפעל טילים מטורף שצריך פה זה. חווה. תגיד, אבי, אם אתה כבר איתנו על הקו, מה קורה, איך התקדמות כוחותינו בתוך עזה?
טוב, אז כרגע הכוחות כרגע ממשיכים לפעול גם בצפון הרצועה וצפון העיר עזה, וגם בחלק המערבי שלה, כדי לדחוק את התושבים לצאת החוצה, וגם לתפוס את אותם עמדות שהן עמדות שולטות, שבהם בעצם צהל יוכל לפעול בצורה טובה יותר, כאשר אוגדה 36 תוטל למערכה, והיא כנראה תוטל בזמן הקרוב, והאוגדה עצמה השלימה את ההכנות שלה במהלך סוף השבוע לקראת הכניסה לרצועת עזה, כחצי מיליון עזתים יצאו מהעיר עצמה.
וחצי מיליון נשארו?
מה עושים עם אלה שנשארו?
בסדר גודל שכחצי מיליון נשארו, ומערכים שביומיים הקרובים יצא עוד איזה מספר לא קטן של אנשים, ובעצם ברגע שאנחנו נעמוד אז סביב ה-750 אלף עזתים שיצאו מהעיר, זה יאפשר בצורה קלה יותר ונוחה יותר לצה"ל.
כמה חמאס עובד קשה עדיין כדי למנוע את היציאה?
חמאס עושה שתי פעולות בעיר עזה כרגע, כמה פעולות בעצם בעיר עזה, חשוב שהציבור ידע. אחד, הוא גם באמת מנסה למנוע את היציאה של התושבים בחלק מהשכונות, במיוחד בעיר העתיקה, הוותיקה יותר. חמאס גם מצד שני משדר לקטר ולאותם אלה שניסו לחסל אותם, תשיגו הסכם כמה שיותר מהר, הם די דחוקים, הם די רוצים הסכם, יש לחץ מבפנים החוצה להגיע לאיזושהי הסדרה שתעצור את התקיפה הישראלית, הם די לחוצים, והדבר השלישי שהם עושים זה שימור הכוח שלהם בתוך המנהרות, אנחנו רואים את כמעט מרבית הכוח נמצא בתת קרקע או בתוך מקרב אוכלוסייה כדי לשמר את עצמו מחשש להיפגע, הוא לא מתעמת כרגע בצורה מסיבית עם כוחות צהל שנמצאים כרגע בתוך התמרון הזה, ולכן זה מה שאנחנו רואים כרגע. בוא נראה לאן זה מתקדם בעניין הזה.
תגיד, איך הם ממשיכים להיזהר? אתה יודע, אני עובד על איזושהי כתבה קצת מהעולם שלכם, יש טענות של חיילים ושל גורמים מאוד מאוד בכירים אין מספיק זהירות של החיילים שלנו, נוסעים שם במהלך היום, ברכבים כלים, לא מתנהלים בלילה. יכול להיות שהשחיקה או הכהות לפחד עושה לא טוב לחיילים שלנו, לקוחות שלנו שם?
כן, זה מחיר של אורך זמן, שמלחמה שהיא ארוכה.
אבל מה בעיה לתת הוראה שלא מסתובבים במהלך היום בכלים קלים, באמרים, כמו ברווזים במטווח? מה בעיה לשמור קצת על...
אז בוא רגע נעצור שנייה ונסתכל בצורה רחבה יותר. קודם כל, חלק מהכלים הקלים הם רלוונטיים לתנועה גם בתוך עזה, לא כל ציר בתוך רצועת עזה אתה צריך לנוע איתו עם רכב כבד ממוגן, כי יש גם מגבלות לרכב ממוגן. צריכים להסתכל על דברים בצורה win-win, מה שנקרא.
אבל תקרית כמו שקרתה ברפיח עם מקורס קצינים, עם החיילים מקורס קצינים.
התקרית ברפיח צריכה להיבחן לא העובדה האם הם נסעו ברכב קל או לא ברכב קל. התקרית ברפיח צריכה להסתכל אחד ההתנהלות המבצעית שהייתה שם, האם אפילו רחפנים באותו תא שטח וסרקו לפני ההגעה של הכוחות. האם ראו שינויים בהתנהלות שם במרחב, בימים שלפני ההתנהלות של הכוחות? כמה פעמים הכוחות חזרו לאותו נקודה ברצף ימים ובאותם זמנים? וזה צריך להיבדק. כל הדברים האלה צריכים להסתכל בעריה רחבה יותר, ולא רק בקטע שאם הם נעו עם המר או לא, להזכיר לך שלפני המר נסע דיני שהיה אמור לפתוח תקציר, ולהסיר את המטענים שהיו במרחב.
אבי אשכנזי, כתב פרשן צבאי מעריב, תודה רבה רבה, ואם יהיו עדכונים נוספים, כמובן, אנחנו...
ושאלנו שנה טובה לכולם.
ואם לא נדבר, אבי, שיהיה לך שנה טובה, ושלא נשמע אותך יותר בעזרת השם.
שנה טובה, שלא, תמיד נשמע אותך בדברים טובים.
דברים טובים, על הכיף.
שהשם מפנק אותך, להתראות.
תודה. שלחו לי עכשיו הודעה, ידיעה מכלכליסט, אתה יודע שזה, לדעתי, זה סיפור קטן, שולי, אבל אתה יודע, הוא סימפטום לכל מה שקורה עם השרים, חלקם הכושלים בממשלת ישראל. סילמן טס על ארצות הברית, הסיבה, כנס שהיא לא תוכל להשתתף בו. בזמן שאנשי מקצוע מרכזיים רבים נוטשים את משרדה, השרה להגנת הסביבה בחרה לטוס לכנס לא משמעותי באום, שהיא גם לא תוכל להשתתף בו, כיוון שהוא יערך ביום החג, יום רביעי. אבל נסיעתה צמודה לזו של נתניהו, כפי שכבר קרה בעבר. עכשיו תראה, אני כבר הרבה זמן אומר.
יש לך איזה אישו
איתן,
נכון?
לסרים.
כאילו, על מירי רגב אתה לא מבקר ככה.
אני מחכה, עוד לא התחלתי, תן לי.
למירי רגב?
השרים, חלק מהם לא רוצים להיות כאן. רע להם. ראיתם אתמול מה קרה בהרמת כוסית, מה קורה ליד הבית שלהם, מה קורה בכל מיני מקומות שמגיעים אליהם. ולכן... אתה יודע, אני בתור מי שעבד עם שרים ונסע איתם לחול, אנשים לא מבינים איזה צ'ופר זה כשר לטוס לחול. שרים זוטרים שאף אחד לא, אתה יודע, אין להם איזה שום משמעות בארץ, מגיעים לשם, כל השגרירות בעיר באותה עיר או מדינה שמגיעים אליה, סביבה, מעטפת, נסיעות, ארוחות, הופעות, כיף, לא נורמלי, בעיקר בתקופה הזאת שרע להם. ועכשיו אנחנו רואים, הנה, מירי רגב עם טיסות באמת לכל רחבי הגלובוס, שבועיים בארצות הברית מרגב, שבועיים בארצות הברית, באמת עם קאוסטר, תחבורתי ענק, אתה יודע, אני נוסע ברחוב, בכבישים, שומע מכל עבר, לא צריך, אתה יודע, לא צריך אפילו לשמוע, אתה חווה את זה. הפקקים הולכים, הפקקים הולכים ונהיים כבדים יותר. ההגעה ממקום למקום נהיה, זה נהיה ארוך יותר, לוקח הרבה הרבה יותר זמן, פקקים בתוך הערים, מחוץ לערים, בכניסות לערים, בגוש דן, בדרום, בצפון, בכל מקום, פקקים, ומירי רגב עושה שבועיים. מספיק מירי רגב, או שנמשיך?
האמת שיחסית לשמועה שאתה מקורב אליה וזה.
אני מקורב אליה?
לא, אז אתה מפתיע אותי, אז יכול להיות שהשמועה אינה טובה, אינה זה.
השמועה שקרית
לך. לא יודע, כי בשבועות האחרונים באמת חשתי שאתה מגן עליה פה יותר מדי.
אז אני אומר לך עוד פעם, מירי רגב נסע 14 פעמים לחול בתקופה שהמשרד שלה כמעט בקריסה תחבורתית. ניר ברקת, שאתמול סיפרו לנו, הוא הרי מתגאה ניר ברקת, שהוא מממן מכיסו, אז הוא מממן מכיסו את הכרטיס שלו, אבל כל המשלחת, כל היועצים, המנכ״ל, המאבטחים, כולם עולים הון, והוא טס למקום, באמת ליעדים הכי אקזוטיים, הכי רחוקים, הכי יקרים, בטענה, מטענה שונה.
יש שר דרך אגב שאתה לא תוקף. אני פה עולה למקורות שלך בליכוד.
שיקלי לא מפסיק לטוס. באמת, מאי גולן לא הפסיקה לטוס. עכשיו תראה, עוד פעם. זה מלמד, רגע, תן לי, זה מלמד על המצב שלהם, וזה מלמד כמה רע להם להיות כאן, וזה מלמד על זה, עכשיו תבואו, גם אין בעיה, שתבינו, הפרקטיקה היא פשוטה, כולם מאשרים לכולם, סוף ישיבת ממשלה מקריאים את רשימת הטסים, כולם מאשרים, כי אתה מאשר לי ואני אאשר לך, וזה ביזיון, וזו חרפה, שבשעת מלחמה, עם חטופים במנהרות, עם מצב כלכלי לא טוב, עם צונמי מדיני, עם מיליון ואחד בעיות בארץ, כל מה שיש לחלק גדול מהשרים שלנו, זה לחפש יעדים אקזוטיים בעולם.
יפה. הנה, כל האנשים שולחים לי שתראה, ברק שרי לא תוקף מירי רגב, הנה, בדיה, זה שר אחר בליכוד שמדליף לו. דרך אגב, יש שרים בליכוד שאתה לא תוקף? אז אולי נדע מי הם. דרך אגב, לא שמעתי אותך נותן ביקורת על ישראל. צודק.
די.
צודק, זה פחות מעניין. טוב, מה שכן מעניין. תן, אתה לא מבין שאנשים אוהבים את הג'וסי, את המאחורי הקלעים. מי מהליכוד מדליף לברק סרי? ישראל כץ מדליף לך?
אף אחד לא מדליף.
ישראל כץ, מתי דיברת איתו פעם אחרונה?
אחיית
סרי, מתי?
בוא ספר לך מה. אני גם השרים
שאני מבקר אותם. ישראל כץ גם
אמרת
שאתה מיודד איתו. גם הם מדליפים לך?
הם יודעים להתקשר, יודעים להעביר חומרים.
תן שמות, תן שמות.
יודעים להעביר אינפורמציה. תהיה רגוע, תאמין לי, ואני אגיד לך את זה בתור מי שהיה בצד השני. אתה מחשבן למי שתוקף אותך ומבקר אותך.
יפה.
מי שמובן מאליו, כמו שאתה לסמוטריץ', הוא לא מחשבן.
יפה. טוב, לנושא הבא שאני רוצה לפתוח. צריך לומר את האמת, זה הזמן להתחיל להסתכל מה שנקרא למיקרופון בעיניים ולומר את האמת. מדינת ישראל, משטרת ישראל, you name it, נכנעה, הפסידה, היא מורתעת מחבורת קומץ, קומץ קטן, של אנשים אלימים, אנרכיסטים, מופרעים, שהנס הכי גדול שיש להם, שהם א', אשכנזים, וב', לא קוראים להם לה פמיליה. כל בן אדם אחר, עלי אדמות במדינת ישראל, דרך אגב לדעתי בכל העולם כולו, שהיה עושה מה שחבורת הקפלניסטים האלימים, האנרכיסטים המופרעים האלה עושה בשבועות האחרונים, ובכלל בשנתיים האחרונות, לא היה עובר בשום צורה שהיא. זה מתחיל אתמול. זה כאילו עבר לנו מתחת לרדאר. אלי דלל, חור חביב מאוד, בן 70. עכשיו יש בכלל דיון, האם הוא נפל או שהפילו אותו. כן, אלי דלל, הלך, סתם הלך, סתם, מישהו עשה לו פו. זה לא שההתקבצות, זה לא שזרקו עליו, יש איזה בחורצ'יק שלובש כתום וזה לא אני, שרואים אותו זורק על, על חבר הכנסת אלי דלל משהו, ואין שום שערה, ואין שום דבר. מה, כן יש שערה? על זה שנעמה לזימי, השוטר אמר לה אפס. ובכן, זה לא דומה, זה לא בעניין. קודם כל צריך לתת את כל תשומת הלב לסוגיה של אלי דלל. למה? כי אלי דלל זה לא הדבר היחיד. כי אנחנו רואים את ההשתוללות הזאת. אנחנו רואים את מה שקורה, אנחנו רואים את ההכנות לקחת RPG, לתקוע בנתניהו, את פצצות התאורה. דרך אגב, מה קרה לזאת שנתנה דגל בראש, מקל בראש לשר דיכטר? איך זה ככה עבר בשקט? איך זה לא קרה עם זה שום דבר? האלימות נגד שרים ונגד ח"כים נורמלה, בחסות תומכי קפלן בתקשורת הישראלית, נורמלה לחלוטין, הכל בסדר, לא מתרגשים מזה שחברי כנסת מותקפים, הולכים עם הבטחה מוגברת. אתה יודע, אני נעשה את זה סשן קצר מאוד, רק להזכיר דבר קצר, קצר, קצר. כל המחנה הזה בעבר עמד ואמר, האווירה הציבורית, מספיק עשב שוטה אחד, מספיק זה, פולסא דנורא יעשו, זה
היה,
עושה אווירה.
היה
עשב
שוטה אחד, קראו לו יגאל עמיר, הוא עשה חוף ממשלה.
זה לא פולסא דנורא.
היה עשב שוטה אחד, קראו לו יגאל עמיר, יגאל עמיר,
שרצה חוף ממשלה. חבל, תן לי לסיים, תגיד את כל מה שאתה רוצה, אל תתפרץ. יש את האווירה הציבורית, האווירה הציבורית הזאת של הקפלניסטים, צריך לומר את האמת, מכשירה את הרצח הבא. מישהו פה, או חבר כנסת, או שר, יירצח, דם על הידיים יהיה על הקפלניסטים ועל כל מי שלא מגנה. ראינו את זה. תודה רבה, ממש תודה רבה שנמנעתם מהגברת עם ה-RPG לתקוע את זה בראש של נתניהו. תודה רבה. אחד האנשים הכי מיומים, דרך אגב, לחייב, אני לא חושב, אני חושב שעושים עליו עבודת שמירה נהדרת. אני כן חושש לאלי דלאלים ולכל מיני חקים אנונימיים, ואני הייתי בפתח תקווה וראיתי. אז קודם כל, יהיה פה רצח, יהיה פה רצח פוליטי, וזה פשוט מסוכן. וצריך לומר שאם משטרת ישראל נכנעת לכמה אנשים שעושים יוגה ברחוב עזה, אז היא כבר נכנעה מזמן לדבר הזה. ודבר אחרון, כן, אני נמצא בהפגנות האלה, אני נמצא בהפגנה האחרונה, דרך אגב, שהזאת המשוגעת הזאת התנפלה לי, בכלל לא ראיתי את הקסדה, כי כל פעם שאני מוריד קסדה ומישהו מזהה אותי, אז אני חוטף שמה בראש. אז באים ומציקים ומטרידים. אז אני לא, יכול להיות שאני לא חוטף מספיק, אתם מוזמנים, זה עשה לי אחלה סרטון, אחלה טראפיק, מוזמנים להמשיך לתקוף אותי קצת יותר, זה מצוין. אבל מה שכן, וברצינות אני אומר, צריך לומר, האירוע הזה הוא אירוע שיגמר רע מאוד, והשוטר שחוטף כל היום, נאצי, היטלר, אתה יודע, עמדתי עם שוטר שבוע שעבר באחת ההפגנות, מישהי בא אליו, אז הסוגיה מטורללת, שהילדים שלך יקבלו סרטן, שהילדים שלך ימותו, שאשתך תסבול, הלו, 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 זה שוטר, זה שוטר, זה יכול להיות חבר שלך, מה נתרק איתכם? אז לקרוא להם היטלר, ולקרוא להם נאצים, וקודם כל חיבוק ענק לשוטרי משטרת ישראל, אתם אדירים ונפלאים, אל תשימו פס לחבורת המטורללים הזאת, אל תשימו פס לחבורת המטורללים הזאת, וגם למפקד המשטרה הזה, אז יצא לו, אחרי שתקפו אותו עד אפס, גבר נעמה לזימי ששרפה ילון, בעבר, אם היה יועץ משפטי חזק, היא גם הייתה יושבת בכלא כנראה על הדברים האלה, אבל צריך להגיד תודה שיש יועץ משפטי ששומרת עכשיו על מחד של קפלן, יושב ראש האופוזיציה, וחברת הכנסת לעתיד, גליה, איך קוראים לנו? בערב מיארה? וואי, זה בלק. שהיא מגינה עליהם, והיא שומרת עליהם, וגם היא, דרך אגב, כשיהיה פה איזשהו רצח פוליטי, גם היא תצטרך לתת דינה לדבר הזה.
עכשיו הסקט הוא שמה. קודם כל, לצה לי על שיגור לאשדוד, רקטה אחת יורתה, רקטה נוספת נפלה בשטח פתוח, זה מה שמודיע עכשיו דובר צה"ל. עכשיו תראה לגבי מה שאתה אמרת. קובץ כזה של קשקושים, של בלבולי מוח, של ברבורים, כמו שברברת עכשיו.
עניינית, עניינית, הלאה, בסדר.
אוקיי, בוא, אני אגיד מה שאני רוצה,
קשקושים, ברבורים.
קשקושים וברבורים.
אתה יכול להיות מעל. אתה יכול להיות מעל.
קובץ כזה של קשקושים וברבורים כבר הרבה הרבה זמן לא שמעתי. אני רק מזכיר,
כמו אנשים שאומרים, כמו אנשים שאומרים להיכנע וחוטפים טיל בבית.
טוב, די כבר.
כן.
אתה מפריע.
נו, בסדר.
כמו ש...
תדבר ברמה, קשקושים וזה, אל תרד לרמה אישית. דבר לעניין.
טוב, אז עכשיו אתה מוכן...
בבקשה. אני אשמח לשמוע טיעון ענייני.
אני רק רוצה להזכיר, אני רק מזכיר כמה מהשמות הבולטים. אתה זוכר את רמי בן יהודה? אתה זוכר את... איך קראו לו? לפעיל הגדול הזה, שכחתי את השם שלו. שמיררו את חייהם של חברי ממשלת השינוי, שכללו בבית של אלקין, אתה זוכר מה עשו לאשתו ליד הבית, אתה זוכר איזה כללות כללו אותה, אתה זוכר מה רמי בן יהודה התייח באשתו, על מוצאה, על מי, על מצבה, אתה זוכר מה עשו בסוכה של סילמן, אתה זוכר מה עשו לניר אורבך ליד הבית שלו, בפתח תקווה, אתה זוכר מה עשו לכל אחד מהאנשים האלה, איך רדפו אותם, איך מיררו להם את החיים, איך כיללו אותם. עכשיו אני לוקח אותך לתקופות יותר רחוקות, לך בהזדמנות תדבר עם נפתלי בנט שיספר לך איך נתניהו ארגן הפגנות נגד אולמרט, מחאות המילואימניקים ומחאות הזה, את הפרקטיקה היו כבר מי שהמציאו. עכשיו אני מחזיר אתכם לשבוע שעבר, ישיבת ממשלה, יושבים שרים, חלק מהם עלובי נפש, ובמקום לדון באמת בדברים הכי חשובים בנפשה של המדינה הזאת, המלחמה המתמשכת שלא רואים לסוף, החיילים ההרוגים, עשרות אלפי הפצועים, החטופים, הצונמי המדיני, העובדה שאנחנו נתקשה בקרוב אפילו לטוס לחול, העובדה שאנחנו נזרקים מכנסים של הייטק ומכנסים של 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 כל סוגי התעשייה ומכנסי מדע ומדברים שישפיעו על הכלכלה שלנו וישפיעו על כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יודע, דיברתי עם דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, הוא אמר, תראה, בקצב הזה אנחנו נסגור מפעלים, וזה מפעלים בפריפריה הדרומית והפריפריה הצפונית, מפעלים שמחזיקים ערים. אז במקום לדון בדבר הזה, כולם בראשות נתניהו הבכיין, הבכיין, שכל מה שמעניין אותו זה רק הוא, רק הוא, ורק
לא לאלימות.
רגע.
איך זה קשור לאלימות?
אז תן לי להגיע לפואנטה. בראשות נתניהו בכיין, ואחרי זה רצף של שרים שבוכים, הייתה רמת כוסית משהו לדעתי בפתח תקווה, ואיך צעקו עליהם, ואיך כללו אותם, ואיך אמרו להם, ומה יהיה? זו ממשלה שעסוקה רק בעצמה, זו ממשלה שעסוקה רק במה שעובר על השרים. עכשיו אני אומר עוד פעם, קשה לה, קודם כל אני אומר באמירה שהיא אמירה כולל מי
איפה גינוי אלימות, סרי, איפה גינוי?
אז אמרתי,
תגנה כבר,
תקשיב,
תגנה לאלימות.
אז אני אומר עוד פעם, מי שעבר על החוק ומי שעבר עבירה עבירת אלימות, עבר לחוק, צריך לעצר.
אתמול היה
אבל
אלימות?
עוד פעם, עוד פעם, ראיתי מה היה אתמול, אלי דלל אתמול נפל, אני מכיר את אלי
מהרוח,
דלל מסוים.
מהרוח הוא נפל.
טוב, די,
מה זה
די,
נפל?
די,
מה זה
די,
נפל?
אלי דלל
מה זה נפל?
אתמול
הוא נפל מעצמו?
מעד ונפל.
כי היו שם אנשים שחסמו את הדרך.
אלי דלל הוא איש טוב, אלי דלל הוא איש טוב, הוא חבר כנסת טוב, ליבו במקום הנכון, אתמול כשהוא עבר בתוך הערימה, הוא מעד ונפל. ואני אומר עוד פעם, לכל השרים שמבקים על מר גורלם, וכל כך מתלוננים על מה שהם עוברים, וכל כך מבקים ועסוקים אך ורק בעצמם, ולא בבעיות שלכם, הם לא עסוקים, הבעיות שלכם לא מעניינות אותם, לא מעניינות אותם. עכשיו אני רוצה להגיד עוד פעם על הגינויים. אני לא שומע גינויים של נתניהו כשמפגינים מוקים, אני לא שומע גינויים של נתניהו כשאנשים ברחובות...
איזה מפגינים מוקים?
תן לי לדבר!
איזה מפגינים מוקים?
תן לי לדבר!
איזה מפגינים מוקים, בחייך. חבר כנסת, חבר כנסת.
אני לא שומע את נתניהו מבקה ומגנה. האיש שניזון מהסתה, האיש שניזון משנאה, האיש שאין לי ספק שאתמול ישב בבית מחייך נוכח האימותים האלה, כי זה בדיוק מה שהוא רוצה להוביל את ישראל. ולהתנגשויות האלה הוא חושב, אני מאמין שזה לא יקרה, הוא חושב כמו שאמר נתן אשל, הסנצ'ו פנצ'ו שלו, המקורב המקורבים, הוא חושב שהשנאה הזאת טובה לו. אני מקווה, מייחל, ואתה יודע מה, כמעט בטוח שהשנאה הזאת, ההתנגשויות האלה, הליבוי איש בריאו, לא יעזור לו הפעם, והוא לא יצליח הפעם, אבל אני לא שומע אותו מגנה, אני לא שומע אותו באמת כשמפגינים מוקים עד זוב דם, באלימות קשה, אני לא שומע אותו אומר מילה. אז אתה נתניהו, אחרון שצריכים לגנות מה שעושים לך, אחרון, אחרון, כי אתה ראש וראשון לכל ההסתה הזאת, אתה ראש וראשון לכל השנאה הזאת, אתה ראש וראשון לזה שמעולם... אתה הסיבה לזה שהשנאה כאן שברה את כל הקווים האדומים, כמו שמעולם לא הייתה. היינו בתקופות קשות, במלחמת לבנון הראשונה, היינו בתקופות קשות ב-81, במאבק הגדול בין פרס למנחם בגין, מעולם לא הגענו למצב הזה, יש מי שמחולל את זה, וכל פעם הוא בא ומתקרבן, ובוכה על עצמו. אתה יודע, זה כמו שאתמול הוא פרסם סרטון של מרק לוין, איזה אחד מאוהדיו בארצות הברית, שמוכן נגד המשפט, אתה יכול להביא מאות כאלה שטוענים שהוא זוכה להנחות סלב, והוא צריך לקבל לכתב אישום על שלושה כתבי אישום, על שלושה אישומים בשוחד, הוא צריך לקבל, כל הפרקליטות הייתה בעד זה, הוא קיבל הנחות סלב, הוא מקבל הנחות סלב עכשיו מהשופטים, בהגעה למשפט, בהשתלטות על הדיון, והוא שם יושב, ומרק לוין טוען שהמשפט הזה לא צריך להיות במקומו, זה, ונתניהו משתף את זה, מעלה את זה, רוצה לומר, זה מה שמעניין אותי, זה מה שמעניין אותי בסוף, אני, המשפט שלי, האינטרסים שלי, החיים שלי, הקואליציה שלי, ההישרדות שלי, זה מה שמעניין את נתניהו, תכניסו לכם לראש, לא מעניין אותו, החיים שלכם לא מעניינים אותו, הם לא מעניינים, אתם מעניינים אותו כקליפת השום, מעניינים אותו רק העניינים האישיים שלו, ובזה הוא עוסק, ולכן אני לא מתרגש מהבחיות שלו, ואני לא מתרגש מהגינויים שלו. אתמול הוא מתקשר לאלי דלל, ומביע זעם, וזעזוע, וקורא זה, וקורא פה, וקורא שם, הלו, תזדעזע מהחטופים, תזדעזע ממשפחות החטופים, שמתחננות שתצא אליהם, שאתה ושרה, רעתך, תצאו אליהם מהבית, הם מפגינים שם, זורקים אותם משם, מהם תזדעזע. תפרסם הודעה, סרטון, על הארבעה חיילים הקצינים המופלאים שנהרגו ברפיח. תזדעזע מהדברים האלה, לא רק מדברים שקשורים אליך אישית, לא רק מדברים שקשורים לחיים שלך, כי אתה מתעניין רק בעצמך.
ועוד נושא אחד שאני רוצה להספיק ברשותך, זה יש עכשיו איזושהי סדרה שראיתי רק חלקים שלה מצוינת של... וואי, יש השם שמועות, אני לא זוכר מי. מה, מה, אתה מכיר את זה? מה קרה לצהל? מה היה לצהל?
של עומר אסל.
כן, זה. אז ראיתי חלקים נבחרים. הדבר המדהים באירוע הזה הוא, קודם כל זה שווה לגמרי, זה שווה פטפוט ושווה לבדוק מה קרה לצהל, ובאמת התזה הזאת שמצד אחד, אתה יודע, הצבא החזק ביותר, ראינו, השמיד את איראן, סוריה, לבנון, תימן, זה, ומצד שני, טוב, זו לחימת גרילה, לא צריך להיות מומחה צבאי גדול כדי להבין שבלחימת גרילה ברצועת עזה, כשיש לך חטופים, אתה ניזהר הרבה יותר ולא עושה עם כלבי. מצד שני, העובדה שיש אנשים כמו דן חלוץ, וכמו בוגי אלון, וכמו אנשים ודומיהם, שאשכרה היום מתראיינים, וחושבים במבט לאחור מה קרה לצהל, מה קרה לצהל, אתם הייתם שם. זה כל מה שקרה שם. אתם לא יכולים לחוות דעה מה קרה לצהל. אתם צריכים לעמוד בוועדת חקירה ממלכתית כדי להגיד מה אתם עשיתם, איפה אתם טעיתם, איך אתם מילאתם בחטבה אדירה, לפחות דן חלוץ, את פקודת הגירוש, האסון הלאומי מרצועת עזה, ש-20 שנה אחר כך עלתה לנו ביותר מ-2,000 הרוגים על הדבר הזה. איך אתה, דן חלוץ, הברוקר שנכשל במלחמת לבנון השנייה, איך אתה בכלל מעז לבוא ו... להתחיל להגיד, רגע, מה קרה לצהל? מה קרה לצהל? שהיו שם קצינים יהירים, שחצנים, כישלון על הידיים שלהם, והם היום באים ומתחילים להגיד, אתה יודע, זה כמו לראות את כל האלופים האלה, במי לא רוצה להגיד שמות לפני ראש השנה, רק אחרי, אבל לא רוצה להגיד שמות, אתם חלק מהעניין, אתה יודע, זה כמו נדב ארגמן, לפני שנתיים אתה היית שם, בתקופה שלך, בתקופה שלך חפרו את הכל, בתקופה שלך עזה הפכה לעיר תחתית, ואתה אמרת, חמאס מורתע, ויורם כהן, אתה אמרת שאפשר לשחרר את יחיא סינואר, שמדינת ישראל תעמוד בדברים האלה. חבר'ה, לשעברים, באמת אפשר לתת פה דוגמאות מפה ועד הודעה חדשה, אבל יש פרסומות ואין מה לעשות, צריך גם להתפרנס. אבל אתם מפה, איך אתם בכלל מעזים עוד להתבטא בפומבי? אני מקומכם חופר את עצמי בתוך מנהרה, בבית שלי, לא יוצא, לא מעז להראות את הפרצוף שלי, הולכים, מתראיינים, מה קרה לצהל? מה קרה לצהל? חשבון נפש.
יוצאים להפסקת פרסומות.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
שלום לאלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי שחטוף בעזה.
שלום, שלום.
716 ימים. 716 ימים, ועדיין החטופים בשבי חמאס.
כן, 716 ימים יותר מדי. אוטוטו זה שנתיים. שנתיים של תופת, שנתיים של חוסר ודאות מוחלטת, שנתיים של קושי, שנתיים של כאב, ואנחנו לא רואים את הסוף.
ואתה אומר אתמול בנאומך, בכיכר החטופים, בפתחה של השנה היהודית החדשה, אני קורא לראש הממשלה, תראה לנו מהם ערכים יהודיים, תחזיר לנו את הבנים והבת הביתה, לא בלחימה מסוכנת וחסרת תוחלת, אלא בעסקה כוללת ומיידית.
נכון.
אתה אמרת, ואתה אומר שם עוד דבר, אתה ויתרת, אתה ראש הממשלה נתניהו, ויתרת על הילדה שלך, אנחנו לא נוותר על הילדים שלנו.
בדיוק. לא מסתתר ולא מתחבא, זו אמירה אולי קשה, אבל זו האמת. אני לא, אני ושאר ההורים והמשפחות לא מתכוונים לוותר על הילדים שלנו, וכמו שאמרתי, בסוף המשפט הזה, עד טיפת דמנו האחרונה. אז אם הוא ויתר, זה לא אומר שאנחנו נוותר. ושוב, כמו שאמרתי גם בנאום, הוא יודע איפה הבנים שלו, אחד מהם בכלל נופש במיאמי על חשבוננו, עם מאבטחים וכל מה שצריך, ונהנה מהחיים, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם הבנים שלנו.
מה הציפייה שלך? מה הדרישה שלך מראש הממשלה?
הציפייה שלי היא חד משמעית להפסיק לשחק את המשחק הלוחמני וחסר התוחלת הזאת, להחזיר את כולם הביתה בהסכם, לא בלחימה, בהסכם. אחרי זה אנחנו נטפל בכל פעילי החמאס אחד אחד. עשינו את זה בעבר, נעשה את זה בעתיד. כך שהלחימה הזו מסכנת את החטופים, החיים, מסכנת את מציאתם, מונעת את האפשרות למצוא את החטופים החללים, ומסכנת את חיילי צה"ל. כך ש...
אלון, אי אפשר להכחיש את העובדה שבנקודת הזמן הזו, בנקודת הזמן הזו, אני מקווה שעוד שעה יש שינוי, מצבם של החטופים, מצבה של העסקה הוא בחירה, גם בגלל הכניסה של צהל, גם בגלל הסיכול הכושל בקטר, אתה שומע את זה גם מכל כיוון, גם מי שהיה אופטימי בעבר, כולל הנשיא טראמפ, כבר מדבר בפחות אופטימיות, לאן זה הולך?
טראמפ מדבר פחות באופטימיות כי הוא ניזון הרבה לדעתי מרון דרמר שמעביר מסרים כאלו ואחרים שאינם מתיישרים עם מה שמדינת ישראל ועם ישראל זקוקים לו. אופטימיות, כן, האופטימיות, המעט אופטימיות שהייתה בשיחות כאלו ואחרות, למרות שאני, אתם מכירים כבר, אני לא מפתח יותר מדי ציפיות כדי לא להתאכזב עוד יותר. אז כן, אנחנו מקריסים כל דבר שיכול לקדם את החזרת החטופים. מה זה אנחנו? זה ביבי ושריו. מקריסים כל דבר שיכול להחזיר את החטופים. טראמפ עצמו אמר שכל פעם שמתקרבים לאיזו נקודה, ביבי מחליט להפגיז משהו.
כל פעם שמתקדמים בעסקת החטופים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זו האג'נדה של ביבי. אין לו שום צורך בלהחזיר את 48 החטופים, זה מפריע לו בדרך. דרך שלדעתי הוא עצמו לא מכיר, לא יודע מה התכלית של הדרך שלו.
ודיברת על זה שהנשיא טראמפ ניזון מהשר דרמר.
נכון.
מה אתה אומר על המספרים שהוא נקב אתמול, הנשיא טראמפ, לגבי החטופים החיים והחטופים המתים?
טראמפ לא סגור על עצמו, ולדעתי שוב זה דברים שכנראה מגיעים מתוך שיח עם דרמר. מספרים הזויים שלא רלוונטיים, יש 22...
למה? אבל זה נשיא אמריקאי, רגישות לכל המודיעין.
אז מה?
הוא בודה מהרהורי ליבו את המספרים האלה?
גם, כן, תראה כמה מספרים הוא נקב בדקה אחת של ראיון. שלא מסתדרים, אתה מחבר את כל המספרים, זה מגיע למספר אחר.
שאלת הגורמים ישראלים על האמירה הזאת?
לא, אין לי את מי לשאול. יש 22 חטופים...
יש איזה קצינים מלווים לכל משפחה, לא?
זה לא רלוונטי. 22 חטופים המוגדרים בחיים... 22 חטופים המוגדרים בחיים, לא פחות, ולצערנו לא יותר, וכל מספר אחר הוא חותם מהאמת. אני במו עיניי ראיתי את המסמכים כפי שהוגשו למתווכות, עם 22 חטופים המוגדרים בחיים. אף אחד, לצערנו הרב, אף אחד, בפחד גדול אני אומר את זה, לא יכול להיות ערב לכך שמישהו שיש עליו עוד חיים היום, מחר יצא בחיים. ראינו מה קרה בסוף אוגוסט 24, תשעה חטופים חיים מוצאו להורג בצורה ברוטלית, כך שאין שום ערובה למישהו שיחזור בחיים, וזה הפחד והקושי שלנו כמשפחות. אז יש 22 חטופים המוגדרים בחיים, יש 48 חטופים שמדינת ישראל ערבה עליהם, וחייבת להחזיר את כולם הביתה בעסקה אחת.
תגיד לי, אתמול באמת בטרור פסיכולוגי שאין נבזה ממנו ואין... מפלצתי ממנו, מפרסם חמאס תמונות של 48 חטופים, עם ליאת תמונות של רון ארד, משל רוצה להגיד, תמשיכו ככה, כולם יהפכו להיות רון ארדים.
האמת היא שאני לא הייתי חשוף לפרסום הזה, לא ראיתי אותו, אתה מחדש לי עכשיו, לא שמעתי שום דבר על זה. כן, זה שזה ארגון טרור נבזי ורצחני ושפל, זה ידוע ודמם בראשה מה שנקרא, ואנחנו נגיע לכל אחד ואחד מהם. הם משתמשים בכל האמצעים שיש להם כדי להלחיץ ולהפחיד את הציבור הישראלי ואת משפחות החטופים. לביבי זה לא מזיז כמובן. אנחנו חייבים לעשות עסקה שתחזיר את כולם, רק עסקה תחזיר את כולם, זו עובדה, אלו העובדות שהיו מהשביעי לאוקטובר ועד היום בעסקאות שכן נעשו, הרוב המכריע של החטופים הוחזרו בעסקאות, לא בגלל לחץ צבאי.
תגיד לי.
אז כך שאין, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שלא רוצה בהשמדתו של החמאס, על האחרון שבהם, אבל זה, יש דרך לעשות את הדברים.
אפרופו רון ארד, כמה המשפחות, כמה אתה אישית, חושש באמת אתה יודע, אפילו, קשה לי אפילו להגיד את זה, מהעובדה שיכול להיות שבסוף, גם אם עסקה, יהיו מספר של חטופים שיהיו סוג של רון ארד ולא נמצא אותם.
הפחד הזה מקנן לדעתי בהרבה משפחות, אם לא כולן. זה משהו שמדיר שינה מעינינו, אנחנו ממש, החשש שאכן יקרו דברים כאלו, לא נותן מנוח, אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלו. אני יכול לומר בכאב שבשיחה סגורה נרמז שיש כאלה שלא יודעים עליהם, לא יודעים איפה הם יכולים להיות. אז הפחד הזה נמצא וקיים.
אתה יודע אולי כמה כאלה יש?
לא.
כמה מתוך ה-20 לא יודעים בכלל?
לא קשור ל-20, אני מדבר, עוד פעם, אתה נוקב במספר שהוא לא רלוונטי, יש 22 שמוגדרים בחיים, ויש 48 חטופים וחטופה אחת בתוכם.
ואתה אומר, בקרב המתים, אתם שומעים שיש מספר מסוים,
שיש חשש,
לא, ואפשר להניח שעכשיו בעקבות הרס הרב ובניינים שקורסים, זה לא, איך אומרים, לא יקל על מציאה. זה צריכים לקחת בחשבון בכניסה המסיבית הזו של צה"ל.
נכון.
אלון, תגיד.
צה"ל וכל ראשי המודיעין, שבק וצה"ל, אמרו בפה מלא שיש חשש כבד מאוד בכניסה הזו של צה"ל.
תגיד, אלון, מצליחים לחגוג, לציין ראש השנה, איך זה נראה אצלכם?
לי זה לא נראה, אני לא מציין שום חג מאז השביעי לאוקטובר, אני בורח בדרכי שלי, כל אחד עושה מה שנכון לו, ולי לא נכון לשבת בשולחן חג מסיים עם המשפחה, ולחגוג את החג, זה לא את ראש השנה, לא כיפור, לא סוכות, לא פסח, ולא שמחת תורה, אלו חגים שאני מחקתי.
תגיד לי, אלון, אתה יודע, מסתכל עליכם מהצד, כולנו מסתכלים עליכם מהצד, בהשתאות ענקית, עשיתם הכל, אתה באופן אישי חורש את העולם, הפגנות, עצרות, נאומים, הופעות בתקשורת, ואני באמת תוהה, מה עוד ניתן לעשות שלא עשיתם?
אני, הלוואי ויכולתי לדעת אם יש משהו שיכול לעשות פה את השינוי ולגרום לכך שמשהו יזוז באמת, אם יש דבר כזה, תן לי את הרעיון הזה ואני אעשה
לא,
אותו.
אולי מה שנפצה גרקו וחברה החליטו להפגין מול הבית של נתניהו.
לא, אני חושב שהדבר היחידי שהיה צריך לעשות, או מזמן כבר, ודבר, אמרתי את זה, זה מיליון איש פשוט מסביב לכנסת ישראל, מסביב לבית ראש הממשלה, נראה את המשטרה ואת הצבא מתמודדים עם מיליון איש שלא זזים 24/7 מהמקומות האלו, וחוסמים כל דרך גישה שהיא. מיליון איש, לא 1,000, לא 2,000 ולא 3,000. ככה הדברים אולי זזים, אותו קנה לגבי שביתה כללית במשק ללא הגבלת זמן, אני יודע את כל הפן המשפטי שמסביב לזה. מדינת ישראל, נקרא לזה, האוכלוסיות מסוימות במדינת ישראל היו נפגעות, רק אם זה בתוך מה שנקרא פגיעה כלכלית קשה במסגרות מסוימות. אז לחסום את שדה התעופה, לחסום, לשבוט במובנים כלכליים אחרים שפגעו במדינה, באוכלוסיות שפחות תורמות נקרא לזה, וכך לדעתי היינו מגיעים לפתרון. זו הדרך היחידה לדעתי, אין משהו אחר.
אלון נמרודי, מה נאחל שבאמת בשנה הקרובה כמה שיותר מהר נראה את בנך כאן איתנו, אותו עם ואת כל החטופים, ובאמת שנדע רק בשורות טובות, להגיד לך חג שמח, אני לא אגיד, אני אאחל לך שתהיה שנה טובה, הרבה הרבה יותר טובה מהשנתיים הקודמות.
אמן, אמן, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה.
תודה.
פרסומות. ראש השנה, ואנחנו עם תפילה לשנה החדשה של ניקי גבריאלוב.
לנו שנה אחת של שקט אמיתי, שנה של לובן הפריחות וירק הצ'עים, שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי, ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים. שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול, ללא מראות אדם, ללא אלמות תופי המלחמה, ללא הפחד המשותק של הנורא מכל, ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה. אין לא ביקשנו לנו אוצרות של ממלכות, לאושר עילאי ומכוניות באר, קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות אשר נוכל בהם בלט להתעדר. להתרגש כפעם מריחות הסתיו, לדהור אל האושר כשריקת רכבת, לבנות לנו סוכת שלום עכשיו, ולהיות ברעויים לשבת.
מורחים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ואפרת קורמן, אחראי על השידור שקד מורג וטל אשל, אחראים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ורות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. אני מאחל לכם באמת מכל הלב שהשנה הקרובה תהיה שנה פי מיליון יותר טובה מהשנה הגרועה שעברנו, שיהיו רק בשורות טובות, שהחטופים יחזרו, שהחיילים שלנו המופלאים יחזרו הביתה, שיהיה רק טוב, שנה טובה ומבורכת. תודה רבה יהודה.
תודה רבה ברק סרי, מצטרף.